אני רוצה שבכל שיעור יהיה גם יחידה בפני עצמה. הנושא שאנחנו מדברים עליו באופן עקרוני, זה אומר שהעובדה שהקדוש ברוך הוא בתוירוס, יש סדר של החודש השביעי והחגים של החודש השביעי, בראשם ראש השונה ויום הכיפורים, זה, הנושא הוא בעצם באיזה אופן יהודי עומד לפני השנה החדשה. חז"ל לימדו אותנו שהנושא של החודש השביעי הוא ראש השנה. הפסוק ביחזקאל קורא ליום הכיפורים ראש השנה. ראש השנה בעשור לחודש. משמעות היא ששני המועדים האלה ודאי, גם סוכות, אבל זה עוד נושא, הם, עניינם הוא ההתחלה של השנה החדשה. ויש אופן מסוים איך התורה רוצה שיהודי יעמוד לקראת השנה החדשה. יש אירוע דרך. והחידוש הנפלא הוא שבעצם התורה מכוונת, התורה מתחילה בניסן, התורה זה הברית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, שתחילתה יציאת מצרים, וההמשך זה מתן תורה, וכל זה מכוון כדי להורות לבן אדם איך לחיות, כדי להורות לבן אדם איך הוא חי במציאות. זאת אומרת שהחודש השביעי מכיל את התורה של המציאות. כן, אוסיף אולי איזושהי נקודה מעניינת, כן, יש לנו שלושה רגלים בתורה. חג המצויס, חג השבועס וחג הסוכויס. והם מכוונים כנגד שלוש התגלויות אלוקיות. כן, חג המצויס, הקדוש ברוך הוא התגלה שלוש פעמים. הוא התגלה בבריאת העולם, הוא התגלה ביציאת מצרים, והוא התגלה במתן תורה. זה שלושה אופנים, כן. בריאת העולם זה ה... מה שקרה באותם שישה ימים שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם, ומתפשט מזה כל הפרטים והפרטי פרטים של המציאות. יציאת מצרים זה הניסים שהיו שם ביציאת מצרים, שלמדנו עליהם בחומש שמואל, ומה שמתמשך מזה זה כל האירועים של התולדות של עם ישראל, ומתן תורה, שהשורש הזה זה אותם עשרת הדיברות שניתנו במים הר סיני, וכל התורה כולו לפרטי פרטי פרטיה, הם אלפים של זה. שלושת הרגלים הם מכוונים כנגד שלושת הגילויים הללו. חג המצויס זה יציאת מצרים, חג השבועס זה מתן תורה, וההתגלות הנוספת, וזה חג הסוכויס, ביחד עם ראשון ויום הכיפורים, זה העולם. העולם שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, והוא מנהיג אותו ומנהל אותו, והתורה עסוקה בדבר הזה, להדריך אותנו איך לחיות בעולם. אחד הדברים, זאת אולי יותר, הדבר הכי, הכותרת של ראש השונה ויום הכיפורים, ראש השונה לבד, כן, זה יום הדין, או מידת הדין ומידת הרחמים. זה הנושא. זה הנושא, ראש השונה הוא יום הדין, רמב"ן כותב את זה, יום הרחמים בדין, ראש השונה. יום שיש בו רחמים, בדין. הנושא, הכותרת, המרכז הוא יום הדין, אבל הדין הוא נעשה ברחמים. שתי המידות הללו הם יסוד גדול מאוד בחיים שלנו. האדם לא יכול לחיות בעולם בלי להכיר את שני היסודות הללו של החיים. ואם אנחנו יוצאים לקראת שנה חדשה, שנה חדשה אמורה להיות שנה של קשר, שנה של דיבור עם הקדוש ברוך הוא, הדיבור עם הקדוש ברוך הוא מתנהל בשני הקווים הללו. חסד זה נקודת המוצא, המטרה של הכל היא הטובה, אבל הצורה שהדברים מתנהלים זה דין ורחמים. וראשון ויום הכיפורים הם באמת נועדו להעמיד אותנו, באופן יותר מוגדר הזאת, יום הכיפורים, ראשון עיקרו דין ויום הכיפור עיקרו רחמים, אבל גם בראשון לבד אנחנו עסוקים בשני הצדדים של המטבע, ואני רוצה קצת להרחיב את העירייה כדי גם להבין מה זה ראשון, אבל גם, באמת, מה הדבר הזה נותן לנו לחיים? מה הדבר הזה נותן? איך זה מעצב את ההתייחסות של אדם בעולם? הדין הוא באמת היסוד הראשון של הכל. לא יצויר שהיה עולם בלי דין. עולם בלי דין הוא כלום. הוא לא קיים. הוא לא יכול להתקיים. עולם בלי דין זה אומר שאין שום דבר חשוב. שום דבר הוא לא משנה. שום דבר הוא לא בדווקא. אתה רוצה, תעשה כך. אתה רוצה, תעשה אחרת. אתה לא רוצה, אל תעשה בכלל. ועולם בלי דין הוא עולם שאין מה לעשות בו באמת. עכשיו, תסתכלו על העולם, תסתכלו על בני אדם. בני אדם מונעים תמיד מהתפיסה שמשהו צריך לקרות. שיש חובה, שיש תפקיד שמוטל על בני אדם. יש צורה מסוימת איך הדברים נראים. הדבר הזה הוא בית היסוד הכי, הייתי אומר, היסוד הכי ראשוני של התפיסה. כן, בלי דין אין שום דבר לו. אם היינו מתמיינים לרגע אדם שאין לו מידת הדין בתפיסה שלו, תנסה, כן, אי אפשר לדבר איתו. אי אפשר לדבר איתו, אין לו, הוא אפילו לא צריך להחליט אם הוא רוצה להיות רופא או רוצה להיות טבח. כן? כל דבר שאנחנו מכירים אותו, כל דבר שאנחנו תופסים אותו, הוא מוגדר, יש לנו נקודת מוצא. נקודת המוצא היא שכך הדברים צריכים להיות. ויש קריאה גדולה שהדברים צריכים להיות נכונים. יש זעקה גדולה כזו, כן? זה בעצם מידס הדין. מידס הדין אומרת שהקדוש ברוך הוא זה עוד יותר חזק במערכות יחסים. כל מערכת יחסים, או כמעט כל מערכת יחסים, יש מערכת יחסים אחת שיוצאת מזה. זה היחסים של אבא ואימא עם ילד תינוק. זה מערכת שיש בה רק חסד. אין שום תביעה ואין שום דרישה. והסיבה לזה כי הוא באמת, נכון? ככה זה. כן, אין מה לתבוע ואין מה לבקש, ולו יצויר שהיו מבקשים לתינוק משהו, אז הכל היה, כן, אז לא היה קורה כלום, אז אי אפשר היה לחיות. אז לא היה לו חיים. אבל חוץ מהמהלך, חוץ מהמקום הזה, חוץ מתינוק כזה, או חלילה וחס, יש לפעמים אדם בוגר במצב כזה. כן, אנחנו מתפללים שלא נזדקק. אבל הסדר הרגיל של הבריאה כולל את הדבר הזה שיש תינוק, ילדים קטנים, אני לא יודעת איזה גיל בדיוק. אבל די בגיל צעיר אנחנו דורשים מהילד לעשות משהו. יש שלב שבו האמא עוזבת את הבקבוק ורוצה שהילד יחזיק אותו. ראיתם פעם את הסיטואציה שבו מרימים את הילד וסוחטים ממנו חיוך, והרופא אומר שזה זה לא חיוך, זה אינסטינקט וכו'. כן, זה בעצם מה שיוצר את החיים של הילד. כן, ילד, אם אני עומדת לי בראש תמיד איזושהי תמונה שאני זוכר, שאתה יודע, ילד שלי רצה לעלות במדרגות, והוא היה רגיל שאימא שלו נותנת לו יד ולוקחת אותו, ויום אחד היא אומרת, לא. אם תשאלו אותה מה קרה, היא תגיד, היה לה שני חבילות ביד, שתי חבילות ביד, היה קשה, גם זה וגם זה וכו'. אבל מה שקרה פה בעומק, זה שהיא הרגישה שהגיע שלב שהילד צריך ללכת לבד. זה לא חלק. הילד חשש שהוא ייפול. אני צריך לתקן את המשפט שאמרתי. זה לא שהוא חשש, הוא ייפול. הוא ייפול. זה חלק מהסדר. אבל ככה בני אדם גדלים. זו מידת הדין. זו מידת הדין. והדין הוא שורש עמוק מאוד של הבריאה. הוא שורש עמוק של הבריאה, זה באמת הכרח. זה באמת הכרח גדול. ולכן ראש השנה, או בשפה של חז"ל, יש מדרש מפורסם, שרש"י מביא אותו, הרמב"ם מביא אותו, רמב"ן מביא אותו, אנחנו לא יודעים איפה הוא כתוב. אבל כל הראשונים מעלהם אותו. בתחילה עלה במחשבה לברוא את העולם במידת הדין. התחילה הזו היא באמת היסוד של הכל. אין אופציה. אין אופציה. והיום הראשון של השנה, היום הראשון של השנה, הכוונה היא, עכשיו מתחילים מחדש את החיים. עכשיו מתחילים עוד סיפור, עוד שלב בקומה. כן? זה הסדר, זה צורת הדברים. אז תחילים אותו עם מידת הדין. מציבים, חשוב, מידת הדין פירושו, מציבים את המקום האמיתי של כל אחד, את התפקיד האמיתי של כל אחד, מה הוא צריך לעשות, ומבקשים ממנו לעמוד בדבר הזה. מציבים בפניו את התביעה. עכשיו, זה באמת, לו יצויר שמישהו היה ניגש של אחד מאיתנו, ומציע לנו, בוא, אני רוצה להיות חבר שלך בלי דין. אל תעשה כלום. אני רק אתן לך, ואתה אל תגיד תודה. לא. אפשר להתווכח אם נותנים לו בעיטה אחרי 5 דקות או אחרי 10 דקות. אף אחד מאיתנו לא רוצה כאלה חברים. אין לזה מקום. זה משפיל, זה לא נעיין. זה לא נעיין. זאת אומרת, מידת הדין היא הצידוק האמיתי של כל הקיום. אם נניח לרגע שאין באמת שום דבר חשוב, שום דבר לא טובעי ממני ולא מבקשים ממני כלום, אין לי בשביל מה לחיות גם. אין לי לאן ללכת. אין לי לאן ללכת. זה שום דבר לא. כן, לכן היסוד של הקיום, היסוד של הקיום הוא מידת הדין. וראש השנה, באמת, זה השיעור הראשון. זה השיעור הראשון, העמידה של האדם. הרבה עומדים על נוסחים שונים שיש בפיוטים שאומרים בראש השנה ויום הכיפורים, בסליחות, ועוד הרבה, גם בדברים של ראשונים. יש דיבורים על מה שנקרא אימת הדין. אפשר לצטט הרבה ניסוחים. הניסוחים האלה כולם מכוונים לתודעה הבסיסית של האדם, שבאמת ככה מתחילים. ככה מתחילים. מתחילים בדבר הזה שיש שאלה מאוד 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 מהותית. מה אתה עושה? איך אתה עושה את זה? זה נכון, זה לא נכון, ככה צריך לעשות, ככה צריך לעשות. וזה בית היסוד של, של, של הקיום. אולי צריך להוסיף, מידת הדין אין לה שום תוקף אם אין מתחתיה חסד. אם ההנחה היא שמי שעומד מולי, בוא ניקח משל, כן? אדם נורמלי, כמונו, אם יתארח אצלי בבית, ואני יצא מהבית ל-10 דקות, ישאיר את האורח לבדו בבית. ואני אגיד לו, המגירה הזאת תעשה לי טובה, אל תפתח אותה. רוב האנשים לא יפתחו. נכון? יחזקאל. עכשיו בוא נתאר ציור אחר, אם אני נמצא בבית של, אם מישהו הכניס אותי הבית, לבית שלו, בכוח, נעל את הדלת, והוא הולך ל-5 דקות וישאיר את הדלת נעולה, ומבקש ממני לא לפתוח את המגירה הזאת. זה הדבר הראשון שאני אעשה, לפתח את המגירה הזאת. למה? כי אם אני נמצא פה בלי, מה שנקרא, במגמה רעה, אז אני לא חייב לו כלום. זה פשוט. זה כל כך פשוט. זאת אומרת, השורש של כל מידת הדין היא החסד שעומד מתחתיה. ההבנה שמערכת היחסים שאני מנהל איתך, שמערכת היחסים שבית הספר או הישיבה או, 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 או מקום העבודה שלך היא מערכת חיובית שנשענת על רצון טוב, זה יוצר את המחויבות. זאת אומרת שהחסד הוא נקודת הפתיחה. אבל אחרי החסד מגיע הדין. והדין הוא עקרוני לחלוטין, זה ממש הבנה נכונה ובהירה. ושוב, אחד המקומות המרכזיים זה כיוון שדיברנו על זה, שהמטרה של התוירו זה להעמיד את החיים בעולם כמערכת יחסים עם הקדוש ברוך הוא. לראות בכל דבר שקורה, בכל דבר שמתרחש, את יד השם. אז ההבנה של הדין, כן, הקדוש ברוך הוא מנהל איתך מערכת יחסים, והוא מצפה ממך למשהו. הוא תובע ממך משהו. מכאן גם מגיע הערך והחשיבות של האדם. כן, אין מנוס. אבל באותה מידה שמידת הדין היא הכרחית והיא באמת הכרחית, לא יודע אם פחות, אולי קצת פחות, אבל גם מידת סורח ממך הכרחית לגמרי. אין מקום מידת הדין לבדה, ממש בשפה של המדרש, ראש, אין אוי לא מזכאים. אין שום קיום לעולם במידת הדין לבדה. וזה לימוד עצום. לימוד גדול, וראשו נבא באמת ללמד את זה. ראשו נבא ללמד את שני הדברים גם יחד, ואין, שוב, איך שאנחנו מדברים, דיברנו, התחלנו בתחילת המהלך לדבר על זה שהעולם מדבר. עצם הקיום בעולם, אברהם אבינו הסתובב בעולם, ומתוך החיים בעולם הוא למד על זה שהעולם מחייב. הוא הגיע משם להבנה של דרך השם לעשות צדקה ומשפט. החיים בעולם, אנחנו אמנם לא זקוקים לדרך שאברהם אבינו עשה, כי קיבלנו את התורה כבר, ואנחנו יודעים את הדברים משם, אבל התורה באה ללמד אותנו איך להסתכל על העולם. ויש פה הסתכלות על העולם. העולם הזה הוא בעל ערך, הוא בעל חשיבות, הוא משמעותי. דברים חשובים וטובים צריכים לקרות בו, ויש שאלה גדולה איך אתה מתנהג. זה מידת הדין. אבל מידת הרחמים אומרת שהדברים צריך, לפי רגע, לא יודע כמה שנים זה קרה, נסעתי באיזה, עם מישהו לקח אותי לאיזה מקום, והוא אמר לי שהוא שמע מרב שלמה שבדרון, שכשנבוא לבית נשמה לו, נהיה מופתעים ממידת הדין. כמה היא רצינית. כן? אדם נראה לו שדברים מסוימים, לא כל כך נורא. יש דברים שנראה לו תירוצים, שנראים לו תירוצים טובים. אמר רב שלמה שבדרון, אדם יבוא לבית השם הלאה, הוא יהיה מופתע מהתביעה של מידת הדין. אז אמרתי לאותו יהודי, אני לא מתווכח. זה נכון. אבל הרבה הרבה יותר נהיה מופתעים ממידת הרחמים. כמה היא גדולה. אז הוא חייך, ושאל אותי, מאיפה אתה לוקח את זה? אז אמרתי לו, זה פשוט, כי מידת הרחמים היא המידה האלוקית. בזה, כן, הקדוש ברוך הוא קורא את שמו על מידת הרחמים. אני אעביר כל טובי על פונכו וקרוסי בשם אבאל לפונכו, וחנותי את אשר רחון וריחמתי את אשר הרחמים. זאת אומרת, מידת הרחמים היא מידה אלוקית ממש. על זה נקרא יום הכיפור עם גודל יום השם ונוי ראו מי יחילנו, כי הוא יום שמידה סומחמי. מידת הרחמים היא השגה אלוקית. כמה שקשה לנו להשיג את מידת הסדין, הרבה יותר קשה לנו להשיג את הרחמים האלוקיים. אבל עדיין, אין, הדרך, החיים דורשים את ההבנה של מידת הסדין ומידת הרחמים. קודם כל ביחס לקשר עם הקדוש ברוך הוא. זה ממש, באמת, זה פירוש המושג להיות יהודי. להיות יהודי פירושו לקיים עם הקדוש ברוך הוא מערכת כזו שיש בדין, יש לי מחויבות, יש דברים נכונים ולא נכונים, יש תביעה מהאדם, ולא פחות מזה יש רחמים. הרחמים פירושו שההסתכלות על הדברים היא, זה דבר מדהים במידת הרחמים. הגמרא במקס אומרת, ש מעניין, הסוגיה שם בנויה על הדבר שכהן גדול יש לו תפקיד להתפלל שלא יקרו מקרים של הריגה בשוהים. זה שהכהן גדול לא יתפלל, זה רובצת עליו תביעה. ככה כבר בונה את הדברים. דרך אגב, החיוב של הכהן גדול להתפלל הוא לכאורה נובע מהחושן. החושן אומר שאהרן הכהן נושא את משפט בני ישראל על ליבו איתו עמיד, הכוונה היא הוא נכנס לקודש ברוך הוא עם השמות של עם ישראל כדי לבקש על הצרכים שלהם. שואל, הגמרא מדברת על החטימציה שאדם הרג בשויגג, ואז היה כהן גדול, אבל הוא נפטר לפני שהוא עמד לדין, והכהן החדש הוא היה רק בעמידה לדין. אמרת הגמרא, עדיין הכהן גדול היה צריך להתפלל, שמה? שהוא יצא זכאי בדין. תסבירו לי, מאיפה? שלא יקרה, אני מבין. זו תפילה טובה ומובנת, כן? שלא יקרה אסונות חלילה. אבל איזה מין תפילה זאת שפלוני יצא זכאי בדין? ואם התפללתי, אם לא התפללתי מספיק, והוא יצא חייב בדין, אז אני יש עליי טיינה. קודם כל, מה האמת? שהוא חייב או שהוא זכאי? מה שייך פה להתפלל? אז אני יכול להתפלל שהבייזדין יצליחו לדון נכון, שלא יפספסו איזה פרט, זה אני מבין. אני יכול להתפלל שהבייזדין לא ידונו נכון. חלילה. ומה הפשוט בזה? יותר, הגמרא אומרת עוד דבר. הגמרא אומרת שיש מצב שבו אדם נידון בחוץ לארץ ויצא חייב, ואם הוא עלה לארץ ישראל, דנים אותו שוב, כי זכות לארץ ישראל יכולה לגרום שהוא יצא זכאי. הלכס רציחה, לפרטי פרטיהם, אין בהם שום הבדל בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. אז מה הפשוט? זה דבר מדהים הדבר הזה. התשובה היא לזה שמידת הרחמים נותנת הסתכלות אחרת על אותו סיפור. אפשר להסתכל על הדברים בצורות שונות. זה לא, יש, אני מניח שלשני הצדדים יש היגיון. אחת הדוגמאות הטובות לזה, זה בחטא העגל, מלכתחילה, בשלב הראשון, נגזרה על עם ישראל גזרת כליה. למה? כתוב בפסוק למה. כי עם כשוער איפה. זה הסיבה. איך הנוסח שם, וחלה אותם, כי עם כשוער איפה. אין פה ערף ממני באשמדם, כי עם כשוער איפה. אחר כך, אחרי כל המהלך של ה-40 יום שמשה רבינו מתפלל פעמיים, וביום שבו הקדוש ברוך הוא מחל על ההבנות, חזל מלמדים אותנו שזה יום הכיפורים, ילך מהשם בקרבנו, כי עם כשוער איפה. ממש אותו נתון. מה?
אותו טיעון.
אותו טיעון הוא סיבה לדין, סיבה לרחמין. נו, מה האמת? התשובה יש שני הדברים נכונים. יש צד כזה ויש צד כזה. מידת הסדין רואה את הדברים כך, ומידת הרחמים רואה את הדברים כך. זה באמת נפלא עד מאוד. עוד דוגמה טובה מאוד, התורה, כתוב בתורה שאברהם אבינו נגזר עליו, בבריס בן הבשורים, גר יהיה זר אחו בארץ לא אלוהים, ועבודום ואינו אוי סוב ארבע מאויז שונו. למעשה מה שהיה לפי החשבון שהם היו שם 210 שנים, מתוך זה 86 שנים היה שיעבוד. וסופרים את 400 שנה מלידה סיצחוק. וזה היה פשט גרי יזר חו בארץ לא אלוהם. בואו נלמד פשט. גרי יזר חו בארץ לא אלוהם, ועבודום ואינו אויסום ארבע מויסון. מה התשובה? התשובה היא, יש מידס הדין. מידס הדין חשוב להבין. מידס הדין היא דבר נכון. היא דבר אמיתי. שמשה רבנו בא להתווכח עם הקדוש ברוך הוא, והוא מבקש מהקדוש ברוך הוא לסלוח לעם ישראל וחטא העגל, או כשאנחנו באים כל שנה ובאים לעורר רחמים, לא הפירוש שאנחנו מראים שמידס הדין היא לא נכונה. מידס הדין מייצגת אמת אלוקית שלמה. אבל לא פחות מזה, יש גם מידס הרחמים, והיא מייצגת עוד אופן של תפיסה. והאפשרות לראות את שתי התפיסות היא תלויה בשאלה, כן, איך התפקיד שלנו, התפקיד של בן אדם, לעורר רחמים. יש מצבים שבהם אדם לא מעורר רחמים, ואז הקדוש ברוך הוא עושה את זה, זה בחינה אחרת. אבל משה רבנו התפקיד שלו, זה פשוט, כן? משה רבנו מבקש מהקדוש ברוך הוא. איזה מין דבר זה להתווכח? אפשר לדמיין שראשי ואומר שהוא כלולי, תלמיד, בטח הבחור הכי מוכשר בישיבה, והוא מצא איזה... זה טעות בחשבון, והוא שאל קושייה, והראשים, ספרים את זה על כל מיני ראשים, כשהייתי צעיר סיפרו את זה על הרב שח, אני יודע, שסגר את הגמרא ואמר, אין לי מה להגיד את זה. אבל אפשר לעלות על הדעת שהקדוש ברוך הוא בנה שיעור כלולי, ומשה רבנו שאל קושייה, נכון, סליחה, אין לי מה לעשות. זה לא יכול להיות. מה פשוט? התשובה היא, יש שני צדדים למטבע. אפשר לספור את 400 שנה בצורה כזאת יותר. יש עוד הרבה דוגמאות לזה, כן? משה רבנו טוען בחטא העגל, אשר נשבעת אלוהים הרבה זרעכם ואתן לזרעכם את הארץ הזאת. הקדוש ברוך הוא לא תכנן לוותר על השבועה. הוא אמר במפורש, ועשה אותך לגוי גדול. למה צריך את זה? כי הייתה שבועה לאברהם, יצחק ויעקב. התשובה היא, משה רבנו טוען לקדוש ברוך הוא, זה נקרא לקיים את השבועה? זה בדוחק. זה קיום של מידס הדין. לקיים באופן מלא, זה לא הכוון. מה כתוב פה? כתוב פה באמת שהיכולת שהקדוש ברוך הוא ברא את הדברים והעמיד אותם בצורה כזאת שיש יותר מדרך אחת איך לקרוא את המפה. יש יותר מצורה אחת איך להגדיר את הדברים. ויש עוד הרבה פנים. באופן מאוד מאוד מרחיק לכת, הגמרא ביום דף יוטס עמוד בייס, עולה לקף עמוד א' שם, ממש בעלייה למעלה. עכשיו גמרא עם סיפור מדהים, גמרא מספרת סיפור. רב שמואל, אחויה דרב סולה חסידה. זה השם שלו. הוא היה בעיר נהרדואה, והיה שם המנהג בעיר נהרדואה, שהיו הערים בליל יום כיפר כל הלילה. זכר לכהן גדול וכו'. ככה היה מנהג. אני לא יודע מה עשו שם בבית כנסת, אמרו פיוטים, תהילים, סליחס, למדו יומה, לא יודע. למעשה, אחרי התפילה, בסוף התפילה, כשרב שמואל יצא מהבית כנסת, הוא רואה את אליהו הנביא, והוא מאוד מאוד היה מרוגש ממה שהוא ראה כל הלילה, הוא אומר לאליהו הנביא, משיח צריך לבוא. הציבור היה ברמה גבוהה מאוד של, כן? למה משיח לא בא? אז הוא אמר לו, תשמע, אתה מסתכל עליו בסמדרש, אנחנו בשמיים מסתכלים על כל נהרדואה. הגמרא אומרת ש... במילים של הגמרא, כמה בתולות נבלו בנהרדואה בלילה הזה. זה מופיע בגמרא כדי להסביר למה ביטלו את המנהג הזה. סתם, תבינו איך הדברים עובדים. יש אנשים שהם לא יכולים ללכת לישון, כי יש מנהג להיות ערים כל הלילה. אבל אין להם מה לעשות במסמטרש. זה קשה להם. וקורים דברים אחרים בסוף. כן? אני הייתי בשיאה שלי שלא יכול ללמוד, שילך לישון. אבל הגמרא הבינה שלא. צריכים לבטל את המנהג הזה שערים כל הלילה. אבל על כל פנים, רב שמואל, אחויה דרב סולה חסידה, קיבל תשובה למה משיח לא מגיע. אבל יש לו שאלות אחרות לשאול. מה אומרים בשמיים על כזה דבר, בליל יום כיפר? אז אומרת הגמרא, מה אתה שואל? אומר לו אליהו הנביא, מה אתה שואל? מה השטן אומר? השטן לא מקטרג ביום כיפר. הסוטן בגימטריה, שין סמך דלת, אין... שואל לגמרא, לא, הוא אומר, לא, אני התכוונתי לשאול מה הקודש ברוך הוא אומר. אז בגמרא כתוב שלוש מילים שאני לא מבין בהם. פשוט אני אגיד לכם את הפירוש של רש"י. בגמרא כתוב, לפתח אתה תרובץ. אלה המילים הראשונות של כף עמוד א'. ורש"י אומר, יצר אורי מחטיא אוי בעל כורחו. מה הקדוש ברוך הוא אומר? נו, מה אתה רוצה? אני ברור לגמרי שמה שהקדוש ברוך הוא אומר זה בגלל שהשטן לא מקטרג. בגלל שזה יום כיפר. אם גם בראשון היה הקדוש ברוך הוא אומר ככה, אז לא היה דין בכלל. עכשיו, מה האמת? האמת היא שיצרו המכתיב בעל כורחו או לא בעל כורחו? מה האמת? התשובה היא, מידס הדין רואה את זה כך, ומידס הרחמים רואה את זה כך. ואנחנו צריכים לעורר את מידס הרחמים. לעורר את מידס הרחמים, הכוונה היא ליצור את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את היחס הזה להשם, ואת היחס הזה למציאות. ומידס הרחמים מאפשרת לקיים את מידס הדין, ולאפשר לאנשים לחיות. מידס הרחמים לא מבטלת את מידס הדין. היא יוצרת מבט, מבטים אחרים על המציאות, וזה בלי סוף. יש לזה אין סוף אפשרויות ואין סוף גבולות. והתורה הזו, התורה הזו של מידס הדין ומידס הרחמים, היא באמת הדרך הנכונה איך אפשר לחיות בעולם. היא הדרך הנכונה איך אפשר לחיות בעולם. איך אפשר לקחת, הרבה פעמים, כן, אתה יודע, אנשים, העולם מלא באנשים שונים, בדעות שונות, ואנחנו צריכים לבנות ביחד חיים משותפים. איך עושים את זה? התשובה היא שאם אנחנו חיים במידס הרחמים, אם אנחנו חיים במקום שבו יש מערכת יחסים באמת, ויש יש, יש מקום, כן, יש התייחסות אמיתית לזולת, אז מידס הרחמים רואה את הדברים אחרת, ויש אפשרות לקחת דברים שונים ולחבר אותם וליצור הרכבות שונות. אין גבול כמעט לאפשרויות שמידס הרחמים מאפשרת ליצור. וראשון ויום הכיפורים, כהכנה לשנה החדשה, כפתח לשנה החדשה, זה בא ליצור, זאת אומרת, הרי בעצם זה מה שאנחנו עושים. אנחנו רוצים לתפוס בראש השונה שהעולם שאנחנו חיים בו הוא עולם שהקדוש ברוך הוא מדבר דרכו. מה שקורה במציאות זה דיבור אלוקי. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו. הוא מדבר איתנו כשנותנים לי כוס שתייה, הוא מדבר איתנו כשיש לי מה לאכול, וחלילה גם כשאין. הוא מדבר איתנו כשאני צריך ללכת לסדר משהו, והוא מדבר איתנו כשאני צריך... כל מה שקורה. הכל זה דיבור אלוקי שקורה לנו, והמטרה היא ליצור, להכניס ביחד. לספר לכם סיפור, כן, סיפור, הייתי פעם בפורים אצל מורי ורבי הרב זילברמן. השנה אחת, כתוב ליבו ביין, הוא היה מאוד נסער, והוא שאל את כל מי שנכנס שאלה אחת. כן, כל הזמן, כל היום הוא שאל שאלה אחת. מי צדק בוויכוח בין הקדוש ברוך הוא למשה רבינו על, על, על הערב רב? חז"ל מספרים שהקדוש ברוך הוא אמר שלא כדאי לקבל אותם, ומשה רבינו טען שכן. כל אחד שחס, מה אתם חושבים? כולם אמרו לו מיד, ודאי שהקדוש ברוך הוא צדק. אז הוא שואל כל אחד, מאיפה אתה יודע את זה? מה זאת אומרת, מה יכול להיות שיכול להיות שרואה שרבינו צדק, והקדוש ברוך הוא ודאי צדק. אמר לו, מה שאתה אומר זה לא יכול להיות נכון. כי אם זה היה נכון, אז אין אפשרות להתווכח. אז אתה טוען בעצם שהוויכוח הוא מטופש. אבל משה רבינו כן התווכח. אז עכשיו אתה שואל, מי צדק עכשיו? זו הייתה השאלה שלו, והוא... אני חושב ככה, הוא אומר שמשה רבנו צדק. מה כתוב פה? למה אני מספר גם את הסיפור הזה? האמת היא שהקדוש ברוך הוא יצר את העולם בצורה כזאת שאנחנו יכולים להוסיף משהו לסיפור. יש לנו מקום אמיתי לחדש ולהוסיף וליצור. האמת השלמה עולה ממה שהקדוש ברוך הוא אומר וממה שאנחנו מוסיפים. זה נכון באופן כללי בתיאור שבעל פה. אבל זה נכון בחיים שלנו. בחיים שלנו, האדם נמצא בעולם והוא קרוי, הוא מוזמן לפעול וליצור ולקדם את הדברים. יש מקום אמיתי וערך ממשי למה שבן אדם עושה. והאמת שעולה, הדבר, כל השם שעולה בצורה, בתורה זה מופיע בצורה כזאת חזקה, שכשמשה רבנו שומע את כל השם, מה שנקרא, עתיר שבכסב, שמשה רבנו מקבל אותה, אז כל השם יוצא מבין שני הקרובים. הקרובים מסמלים את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ומהחיבור של שניהם יוצאת התורה. מהחיבור של שניהם יוצאת התורה. זאת אומרת, במילים, אם אנחנו רוצים לקחת את זה לכאן, כן, המקום, הדרך שבן אדם פועל בעולם, אדם קם כל בוקר, אדם קם ופועל ורואה את המציאות לנגד עיניו, והמציאות קוראת לו. מדברת אליו, וקוראת לו. מה זאת אומרת, המציאות מדברת? כל השם מדבר אליו מתוך המציאות ואומר לו, תעשה כך ותעשה כך. כן, כל אחד מאיתנו מכיר את הסיטואציה. אתה הולך ברחוב ורואה ילד עומד בצד הכביש והוא רוצה לעבור את הכביש. זה דיבור שכל אחד מבין. כן, הילד הזה רוצה לעבור ותסתכל אם אתה יודע לעזור. לפעמים זה נראה שהילד רוצה לעבור שלא כראוי והתפקיד שלך הוא לעצור אותו. גם זה קורה לפעמים. ולפעמים יש משהו שאומר לך, זה התפקיד שלך, זה המקום שלך. כן, המציאות קורית לבני אדם, והבן אדם נקרא להוסיף תוספת אמיתית. יש תפקיד אמיתי לבני אדם. כן, האמת השלמה, הדבר השלם שעולה מהכל, הוא בנוי, או במילים, אולי אגיד את זה ככה, כל השם מתפזר ומתחלק, והוא נמצא חלק בתורה, וחלק נמצא בכל מיני מקומות, וחלק נמצא אצלי בתוך הלב. מהחיבור של כל הדברים ביחד, האמת השלמה עולה. זה הסיפור, יש דבר אמיתי. ההיסטוריה, החיים של בני אדם, הם לא רק, איך אומרים, קהלת מתאר את זה בצבעים מאוד קשים, איך שבן אדם דור הולך ודור בא, וארץ לעולם עומדת. לא קרה כלום, לא השתנה שום דבר. כל הנחלים הולכים אל הים, והים איננו מלא. זה מבט אחד על המציאות. אבל האמת היא שבני אדם פועלים ועושים דברים, ויש להם את היכולת לקדם. יש להם את היכולת להבין. בסופו של דבר, התיקון השלם של הבריאה עולה מכל מה שאנחנו עושים. זה באמת, זה הסיפור. ראש השנה מגיע, יכול להביא לי סידור? כן. השיר של יום, של יום חמישי, הוא גם שיר של יום של ראש השנה. וככה אנחנו אומרים שם. זה דבר מפליל. כולם, אם ישאלו, כל אחד ישאלו אותו, למה שרים את השיר הזה בראש השנה? אז כי כתוב שם, כן? כתוב שם, תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. בואו נלמד פשט. כי חוק לישראל הוא, מה הכוונה? יש חוק בתוירו, ציווי של התוירו, לתקוע בשופר בראש השונה. בסדר? עכשיו אני רוצה לקרוא איך זה כתוב. למנצח על הגיטיס לאוסוף, ארנינו לאלוקים וזינו. הוריו לאלוקי יעקב, שאו זמרה ותנו טוף, כינור נעים עם נבל. תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אם החוק זה לתקוע בשופר בראש שונה, איך זה מתחבר לתחילת המזמור? ארנינו לאלוקים וזינו, שאו זמרה ותנו טוף. התשובה היא, חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב, זה לא לתקוע בראש שונה. אלא לשבח את השם, להלל אותו, לשיר לפניו, בהמשך גם נלמד לבקש ממנו. חוק, ישאל השואל, מה הערך לבוא ולשבח את השם? מה, זה חשוב להשם? מה הערך לבקש ממנו? הוא לא יודע מה אני צריך? התשובה היא, חוק לישראל הוא משפט לאלוהי כיינקה. גם אחד מהדוגמאות זה תיקו בחודש שופר בכסל ליום חגינו. עדות ביוסף סמור, יש לנו ראיה לזה. שהקדוש ברוך הוציא את עם ישראל ממצרים ודאג להם. והוא האלוקים שלנו. הוא מעוניין בזה שנפנה אליו. הוא מעוניין בזה שנעשה. מזה מגיע המשפט, אבחנך על מי מריב עשה לו. מידס הדין מגיעה מהדבר הזה, כי יש ערך ומשמעות ותפקיד אמיתי לאדם. הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שלא רק הוא יפעל, אלא יהיה לנו מקום. יהיה לנו חשיבות, יהיה לנו ערך. והאופן שבו אנחנו פועלים ישפיע, אפשר לקחת את זה לכאן, אפשר לקחת את זה לשם. כמובן שהקריאה שמחייבת את האדם זה להקשיב נכון ולהשתדל להיות מכוון למה שהתורה אומרת, למה שהשם מצפה ממנו. אבל ראש השנה באמת מעמיד את האדם במקום, חז"ל דורשים על הפסוק, אנחנו אומרים, המזמור הזה נוהגים לומר אותו כל יום כמה פעמיים בחודש אלול. לדוד השם אוירי ואישי. אוירי זה ראש השונה. ראש השונה נותן אור לאדם. ראש השונה מאיר לאדם את תמונת העולם האמיתית, את תמונת העולם הנכונה, ונותן לו מקום אמיתי. הוא מלמד אותו את זה שהקדוש ברוך הוא חפץ בו, הוא רוצה אותו, ומצפה ברצינות לתפקיד שלו. מצפה ברצינות לעשייה שלו. ויש ערך ויש משמעות. הדברים שעולים מהחיבור של הקדוש ברוך הוא ושלנו, הם, כן, אדם יש לו מקום אמיתי, יש לו מקום אמיתי בבריאה, הקדוש ברוך הוא, זה בעצם מי לסורחמין. מי לסורחמין זה אומר שאפשר להציב, יש תמונה ראשונה איך הדברים נמצאים, איך שהקדוש ברוך הוא מציג אותה, זה מי לסדין, והתפקיד של האדם להביא עוד היבט, עוד עומק, עוד משמעות. ההמשך של, ה, של, של, של המזמור הזה, כך כתוב פה, אנוכי השם אלוקיך מעל חומר ארץ מצרים, ארחב פיך ועמלאו. אם אני האלוקים שלך, ואני יוצא איתך במצרים, אז תבקש בשפע. יש לך אפשרות, כן, יש לך בשביל מה לפנות. הקריאה הגדולה הזו היא באמת קריאה נפלאה. ראש השנה באמת הוא יום, אחד הדברים אנחנו מפטירים בראש השנה, ההפטרה ביום הראשון של ראש, ביום השני של ראש השנה. אולי יש איזה טעם מיוחד השנה. עם שרידי חורב, הלוך להרגיעו ישראל. יש, החיים בעולם הזה, וכן, לפעמים קורים דברים כאלה שהם כואבים, לפעמים קורים דברים כאלה שהם קשים מאוד. הולך להרגיעו ישראל, זה אומר נקודת המוצא שלנו, שהקדוש ברוך הוא שם אותנו במקום מסוים, הוא רוצה אותנו, נותן לנו, מחכה למה שאנחנו נעשה, יש תפקיד אמיתי שמוטל עלינו, יש משמעות אמיתית למה שאנחנו עושים, רק מהחיבור של הקדוש ברוך הוא ושלנו, תכלית הבריאה תתגשם. יש חשיבות אמיתית למה שאנחנו עושים. זה השילוב הזה של מידס הדין ומידס הרחמים, וזה באמת הוראת דרך, באמת אור. אור אמיתי שראש השנה נותן כדי להעמיד את האדם במקום הנכון. עכשיו הדברים צריכים קצת יותר הרחבה, בעזרת השם שבוע הבא נעסוק במלכוי זיכרונס ושויפרויס, ושבועיים אחר כך נעסוק ביום הכיפורים. מישהו רוצה לשאול משהו?
יש
בעצם
שתי סוגים מידת הרחמים, אחד
שהרב
מבוסס מידת הדין?
אחד ש?
מידת
הרחמים
שהרב בעצם מבוסס מידת הדין.
זה מידת החסד.
מידת החסד, מידת
הרחמים,
שתי
דברים
שונים?
החסד זה עצב הרצון בהטבה. הרחמים זה היכולת לעבור, לרקח את הדברים.
מידת הדין בעצם זה הבסיס, כאילו,
בעליו מגיע... הבסיס הראשון הוא החסד, הרצון להטבה. אחר כך מגיע, החסד מוליך למידת הדין, כן? אם אני רוצה לעשות תוכנית למישהו, בוא תנסה רגע למשל שאני אקח, כן? יש איזה אדם עשיר שלוקח בן אדם עני ורוצה לחלץ אותו מהמיצר, לעזור לו. אז עושה לו תוכנית, אני אתן לך כל חודש כך וכך כסף, תעשה עם זה כך וכך וכו' וכו'. מה חושב העשיר הזה? כאשר המקבל קיבל את הכסף ושכח אותו בזה מקום. המטרה שלו רק להיטיב. אבל זה לא עושה שהוא פחות יכעס. כאילו, זה מרגיז מאוד שאני נתתי לך ואתה בזבזת את זה או לא שמרת על זה בכלל. מידת הרחמים זה אחרי שהוא כבר פספס.
מידת הרחמים זה דבר שמגיע כאילו רק על ידי המעשה של האדם?
באמת יש שני אופנים של רחמים. יש רחמים שהאדם מעורר אותם, וזה הרחמים הטובים והנכונים, זה בעצם התכלית, המטרה של הבריאה. ויש רחמים שהם פשלה.
זה לא רק שהוא מעורד את הרחמים, הוא בעצם יוצר את זה.
כן, כן. כן, כן. אם אנחנו יוצרים את מידת הרחמים, מוישה רבנו, התפקיד שלו הוא ליצור... הרעיון של להתווכח עם הקדוש ברוך הוא רעיון מפתיע. דרך אגב, יש אדם אחד בתנ״ך שהתווכח עם הקדוש ברוך הוא וזה לא הלך לו.
יונה.
יונה הנביא.
אדם הראשון גם.
איפה שמענו שאדם הראשון מתווכח?
אתה ואותה.
בדיוק ויכוח. ויכוח זה שהוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יפעל אחרת, ישנה את המדיניות שלו. אברהם אבינו הצליח. הקדוש ברוך הוא הסכים שאם יש 10 צדיקים בתוך העיר, אז הוא לא זה. אתה שאלתי למה הוא לא ביקש יותר.
מה המשא ומתן
הזה? בסדר, זו שאלה אחרת, אבל... יונה הנביא. יונה הנביא לא מסכים עם זה שהקדוש ברוך הוא יסלח לאנשי נינווה, וזה לא עוזר לו. ולמה? כי הוא רוצה דין.
כן. למה
בדרך
כלל זה הפוך אבל?
מה?
למה
כשבור
הוא מביא את הדין, למה זה לא הפוך
אפילו? למה הרחב? התשובה לזה כי הקדוש ברוך הוא יוצר את הגדרות היסוד. אתה צריך לבנות על זה, להתקדם הלאה. הקדוש ברוך הוא מניח את התשתית. כאילו, האם אתה שואל למה הקדוש ברוך הוא ברא ואנחנו צריכים לבנות על זה, ולמה לא הפוך?
מה
בית הדין?
אבל לא צריכים לנהוג במידת הרחמים.
אני צריכים
לנהוג במידת הדין. זה עוזר מה שהיה שם...
אני לא חושב שזה לגמרי נכון. ברור שמי שלא נוהג על פי מידת הדין בכלל, אז הוא אדם לא... הוא לא בסדר בכלל. כן, מי שאומר, לא אכפת לי מה צריך, אני לא מתייחס. אבל מידת הדין היא... אדם לפעמים עושה יותר ממה שצריך. כן, אדם שחי...
בית הדין צריך לעשות יותר. הקדוש ברוך הוא זה מידה אלוקית, בית הדין צריך לעשות...
התפיסה שאתה מציג היא התפיסה שאומרת שיש דבר אחד נכון ותו לא. במתמטיקה זה ככה. במתמטיקה זה ככה. 2 + 2, מה אכפת לך? בואו נעשה את זה, דווקא 4, בואו נעשה את זה 4.3. תשובה היא, במתמטיקה אין חוכמות.
זה בבית דין זה לא עניין
של... מה?
אין מקום לרחמים בבית דין.
ב?
בבית דין מקום לרחמים, זה לא שלא נכון.
זה נכון שהתפקיד של בית דין הוא לדון, אבל זה לא מדויק. בית דין צריכים... הגמרא אומרת שמצווה לעשות פשרה. אתה צודק שכשלא עושים פשרה ועושים דין, אז הם צריכים לעשות את הדין עד הסוף. היה צד... כן. לא, זה לא נכון. בדין הנפושת ודאי כתוב, הצילו עדו. מה?
גם בדין
הנפושת צריך לעשות פשרה? מה זה פשרה? עכשיו הכתוב, והגמרא אומר שצריכים להדר, לחפש אחרי זכויות.
מה המשמעות של לזכות ברחמים בדין? בדין ברחמים.
מה ביום הכיפורים? לא, זה היה לא עושה. לא יודע מה אותו. רחמים הם לא פשלה. זה החידוש הגדול, לא, זה פשוט, כן. כל ראשון ביום הכיפורים אומרים את הדבר הזה. יום הכיפורים הוא יום שבו העולם מגיע לתכלית שלו. כן, אני אגיד את זה בשפה הזה. המדרש אומר שבמועצת יום הכיפורים בת קול אומרת לאדם מישראל, לך אכול בשמחה לחמך, ושתה בלב טוב ילך, כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. אם אני מניח שהקדוש ברוך הוא, שלא עמדתי בדין, אלא הקדוש ברוך הוא קיבל אותי ברחמים, אז לכאורה היה צריך להיות, לך אכול בצער לחמך, כי אי אפשר לצום בלי גבול, ושתה בלב מר מימך, ואין סיבה להוציא יין, כי לא רצה אלוקים את מעשיך, אלא שאינו אלו מסקיים, ושיתפי ממיד הסורך. ולמה זה לא ככה? כי אנחנו מבינים שאת מיד הסורך... מה?
אולי זכיתי בדין.
זאת לא הנחה. קודם כל, אולי לא מספיק, אבל זאת לא הנחה. ההנחה היא שבן אדם שזכה ברחמים, אם הוא העמיד עצמו במקום הנכון, הוא עורר רחמים. וזה נכון. היה לי פעם סיטואציה עם נהג מונית. אני סיפרתי אותה הרבה פעמים, אבל כן, מעשה שהיה ככה. הייתי רגיל פעם בבוקר לצאת מהבית, להיכנס לזה קיוסק, לסופר על יד הבית שלי, לקנות שם לחמנייה עם קוטג' או משהו. ואז הייתי מזמין מונית לפני שאני נכנס ויוצא החוצה. עכשיו יש שם קופות אוטומטיות כאלה, שירות עצמי. בדיוק יום אחד, אתה יודע, נפלתי בזה שנקרא, שהם רוצים לבדוק אם לקחתי, אם שילמתי על הכל וכן הלאה. עד שמגיעה קופאית ועד שוברים על הכל, וזה לקח שהזמן, קיצר, אני יוצא החוצה, הנהג כבר מצפצף לי. עליתי לנהג, אני אומר לו, סליחה שאיחרתי. הוא אומר לי, מה זאת אומרת, סליחה? זה לא אמור לקרות. אמרתי לו, אתה צודק. הייתי צריך לא להזמין קודם, לא חשבתי על זה. אמרתי, מה חשבת? אני לא אמור לחכות לך. פעם שלישית ניסיתי, והבנתי שזה לא עובד. כן, הבן אדם יצא, הייתי צריך להגיע לכאן, גבעת שאול, כן? אני יוצא מהרכס, אז עוד לא היה שם רמזור. עוד היה שם רמזור, סליחה. בצומת ביציאה הוא יצא שמאלה לכיוון כביש מספר 1, לכיוון... הוא טעה, כן? אז אני ירד על כסל השני, כן? בסדר, זה לא צריך לקרות. התשובה היא, אין מקום לעולם במיד הסדין. אין מקום לעולם. אני חושב שמכאן מגיע כל ה... איזה, פה יש מקום אמיתי שאתה יכול לתרום. אתה יכול להוסיף את הספת האמיתית.
כך הוא רוצה שהעולם...
כן.
הוא יכל לברוא את העולם עם דת הדין.
הוא עדיין יכל לברוא, אבל העולם היה חסר משמעות. תנסה לדמיין לרגע אדם שמגיע לבית דין שמה לו, הוא עמד בכל הדרשות של זה, יש לו רשימת מה מגיע לו, הוא מגיש את החשבון, הקדוש ברוך הוא ישלח סמי טריילר עם כל השכר שמגיע לו, נראה שככה יכול להיראות יחס בין אדם לאלוקים, ובכלל זה צורת יחס. היחס של דין גמור זה היחס שלי עם מנהל הבנק שלי. יש לו התעקשות למנהל הבנק שלי.
וגם הוא יכול ברחמים.
לפעמים. אבל יש לו התעקשות כזאת. כל פעם שאני מציג כסף וזה, אחר כך זה מופיע בחשבון. אשתי טוענת שלפעמים אנחנו לא מוציאים ומופיע שם שיצא. אבל זה לא הוכח מדעית. אבל מה, פעם אחת הוצאתי 1,000 שקל ותעלי מעין, מה קרה? ובאמת אין לי איתו מערכת יחסים.
כל העניין של תפילה זה עם מידת הרחמים?
כן.
אין
בן אדם
שיכול
לטעון
משהו כי מגיע לו
מדיון. יש דבר כזה לטעון, אבל אם אדם טוען בדין, אדם רוצה ללכת במהלך של דין, יכול להיות שהוא יצא זכאי. הוא יקבל בדין מה שמגיע לו. המקום האמיתי שלנו הוא במידה סורחנו. כן, בעזרת השם יש לנו עוד שבוע לפני ראש השנה, ואחר כך כמובן בראש השנה עצמו לא ניפגש כאן. ניפגש ביום שלישי בעשרת ימי תשובה אנחנו... עושים שמחה לסיום כתיבת התורה באולמי אור.